אהלן, שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט של אג'נדה פיננסית. כאן אני בסרו, ואיתי נמצא אלירן תור היום. אנחנו הולכים לדבר על מה הסיבה האמיתית שבגללה אתם חייבים להשקיע בנדלן. אהלן אלירן, מה קורה?
בסדר גמור, מה העניינים?
מצוין, אז פתיח ומתחיל לי. מה קורה אלירן, מה העניינים?
מעולה, בסדר גמור, הנה אנחנו מתחילים את הפודקאסט הראשון, באיחור אופלתי, אבל אנחנו פה כי ביקשו מאיתנו, אנחנו רוצים לתת לאנשים עוד
נכון,
הערוץ לשמוע את מה שיש לנו להגיד וללמוד ולהתפתח, וזה הפרק הראשון היום.
יאללה, מאיפה מתחילים?
כמו בכל דבר, אני רק אתחיל בהתחלה. למה, מה הסיבה האמיתית שבגלל אנשים חייבים להשקיע באופן כללי ולהשקיע בנדלן בפרט? אז אני חושב שהסיבה העיקרית היא מתחילה ממש בהתחלה.
מה זה התחלה? מה, אני מדבר איתי שני, מה, כמה זמן, מה אנחנו...
כן, בהבנה שיש איזשהו מסלול שהוא נקרא לזה מסלול הבטוח. רוברט קיוסקי בספר הבא, השירה הבא, אני קורא לזה מסלול מרוץ העכברים. המסלול הבטוח הוא מסלול שהרבה אנשים יכולים להתחבר אליו, כי זה תהליך שקורה פה בחברה הישראלית. אתה עושה צבא, מתגייס לשירות צבאי, אתה לסיים אותו, ורוב החבר'ה יצאו לטיון הכי צבא, לטיון הגדול, וכנראה שאין להם כמה שנים של רווקות, של טיול, להיות מהחיים, להיות לטולי בעיות יותר מדי, חיים את החיים, סובבים לקחת סיכונים, לעשות, תרדוף אחרי חלומות לפעמים, וכל הדברים האלה.
בר אין טייק אווי זה אפליקציית הכירויות.
כן, גם, ו... באיזשהו שלב בחיים מגיעים לגיל מסוים, זה יכול להיות גיל 25, יכול להיות גיל 30, כל אחד בסיטואציה הנוכחית שלו, ואז המציאות מתחילה להכתיב את הקצב. המציאות אומרת, הסביבה הקרובה בדרך כלל מדברת שפה של אוקיי, צריך להתחיל להיות רציניים, אז בואו נשיג, נלך ללמוד, נשיג מקצוע, עבודה מסודרת, אז מתחילים לחשוב לכיוון הלימודים, מה אני הולך ללמוד, מה אני רוצה לעשות בחיים, מה אני רוצה להיות שיהיה גדול, שעולות מהותיות. וכשמתחילים בעצם את התהליך הזה, אז אנשים נכנסים לתוך הלימודים שיכולים לקחת כמה שנים טובות, ואז המציאות מתחילה לדבר את ה... להכיר בן זוג, בת זוג, להקים משפחה, אז מכירים מישהי או מישהו לצורך העניין, ובעצם המשפחה והסביבה הקרובה תגיד לנו למה אולי תתחתנו, ואולי להתקדם, ותמסדו את הקשר, ויש תהליך שקורה לכולם, אז אתה מתחתן. ואז המשפחה מתחילה ללחוץ.
עכשיו תודה, שיחה על מים חייבים דירה היום.
כן, שיחה עם האבא של הכלה, או עם האבא של החתן, של, טוב, אתם חיים מתחיל לדאוג לעצמכם, זה כבר לא צעירים.
זורקים כסף לסחירות.
כן, זורקים כסף לפח.
כן.
ובוא נקלט את דירה. אז אנשים, ההורים עוזרים, אז הם גורים לך, אוקיי, אני אתן לך את העזרה שאני יכול לתת, אז... אני גם אגיד לך מה אני חושב שנכון לך לעשות, ואני אחבר אותך למקום הזה, ואז אנשים קוראים דירה למגורים, ואז השלב הבא זה בעצם הילדים, שבעצם סוגר את כל הדבר הזה, ובעצם מכניס אנשים לתוך המסלול. התבליטי הזה שנחשב, אוקיי, זה לא משנה מה היית ומה רצית, עכשיו יש את המציאות, יש ילדים, יש משפחה, יש משכנתה, צריך לעבוד ולייצר הכנסה. והמסלול הזה, הוא מסלול שהוא נקרא מסלול בטוח, כי כביכול מוכרים לאנשים את הרעיון של אוקיי, אם יהיה לך מקצוע, אז אתה תרוויח משכורת ותחיה בכבוד ותוכל להתפרנס. רק הבעיה שמה שהיה נכון בעבר, אולי היום הוא בטוח לא נכון.
בואו נתעכב רגע על העבר. אז מה היה בעבר שהוא?
אז פה יש איזה חוסר אינפורמציה או חוסר מודעות אולי נקרא לזה אפילו, ואנשים לא מדברים על זה שלי, כי אנחנו עברנו מהפכה. היא מהפכה שקטה, כי לא מדברים עליה, אבל היא מהפכה מאוד מהותית. והמהפכה היא הייתה מלעבור מעידן תעשייתי, עידן התעשייה, לעידן הטכנולוגי. עידן המידע, האינטרנט, כל הדבר הזה שאנחנו בגילים שלנו, נחשפנו לזה בגיל יחסית צעיר. אבל אם תיקח דור אחד אחורה, או אפילו שתי דורות אחורה, אתה לא את ההורים שלנו, או את ההורים שלנו, את הסבא ואת הסבתא, אז להם המסלול הבטוח היה המסלול הבטוח. כי בדור שלהם, אם אתה התחלת לעבוד בבנק, אתה היית עובד בנק, כל החיים כנראה. הבנק דאג לך לעבודה מסודרת, הבנק דאג לך לקביעות בעבודה, הבנק דאג לך לפנסיה, ובחלק במקורות פנסיה תקציבית, שנותן לך ביטחון גם אחרי פרישה. וזה היה מסלול ברור, ורוב האנשים עבדו במקום עבודה אחד, זאת אומרת, אם היית סנדלר, אתה סנדלר כל החיים, ואם אתה עובד בבנק, אתה עובד בבנק כל החיים.
אז מבחינה תעסוקתית, הספיק שיש לך מקצוע ביד.
כן, ויש, אני בטוח שאנשים יכולים לקלוט המון דוגמאות כאלה, כאילו איך אנשים יתחילו לעבוד עבודה מסוימת, וכאילו כל החיים באותו.
כן, אני יכול לתת כדוגמה את אבא שלי, שהוא עובד באותה עבודה מגיל 16 עד היום, וכל המשפחה תמיד נדהמת מזה, שאיך הוא מחזיק מעמד, והכל במיוחד במציאות של היום, שמספיק לך שנתיים בעבודה, ואתה כבר מתחיל לחשוב ולהישחק, והמציאות מתחילה לדחוק אותך, ואתה, אני שם, אני במקום שלי, אני לא במקום שלי, שאלות מתחילות לצוף.
כן, אז בוא נתחיל רגע את כל הרעשי רגע שיש, כי באמת הדור שלנו חי באינטרנט, בפייסבוק, אז אתה רואה אין יותר, אתה נחשף לי יותר, אתה גם רוצה דברים אחרים, ולכן אתה גם זז הרבה יותר לכל הכיוונים. בדור של ההורים שלנו, מה שהיה להם זה מה שיש, לא היה להם
עבודה טובה, לא עוזבים.
כן, וגם לא יצא פיוט עכשיו, אני לא רוצה עכשיו לטוס פתאום למלדיבים, או לאיזה סרטון שראיתי מישהו מעלה לאינסטגרם באיזה חופשה שלו, ובא לי על זה גם. זאת אומרת, השאיפות היו נמוכות יותר, והמציאות הייתה שונה. ובטח אתה יכול להעיד גם עליכם, שסך הכל אבא שלך עבד באותה עבודה, והיה לו ביטחון תעסוקתי מצד אחד, והוא עובד שם עד היום. ומהצד השני, בפן הכלכלי, אז גם אנשים באמת הצליחו לשרוד, זאת אומרת, הצליחו לחיות חיים. בכל זאת אנשים גידלו פה ילדים, וקנו בתים, ובתים פרטיים, עם גינה, וחיו את החיים, וחלק בחיים יותר טובים, וחלק טיפה פחות מבחינת האיכות חיים שלהם, אבל כן טסו לחופשות, או יצאו לחופשות, ועשו דברים, וקראו דברים. חיו במעמד הביניים הקלאסי.
נכון. כבייסיק, אבא שלי המפרנס יחיד הצליח להחזיק את המשפחה, ואפילו לחסוך כסף בצד, ולדאוג גם לימים פחות טובים. כמפרנס יחיד, אני לא יודע אם יש מציאות כזאת היום שהיא אפשרית.
היום אין מציאות כזאת, והיום עוד הפעם, עברנו בעידן, ולעידן של הטכנולוגיה נכנסה הטכנולוגיה והמידע. אז המידע היום רץ הרבה יותר מהר, ואנשים שעושים, אם למדת הפעם מקצוע, וזה שירת לך כל החיים, היום המקצוע מתחלף מעצמו, כי הוא מתקדם ומתפתח כל הזמן. אתה יכול ללמוד היום שפת תכנות, ללא יודע כלשהי, ועד שתסיים ללמוד אותה, כבר יש טכנולוגיה חדשה, יש שפת תכנות חדשה, שהיא כאילו באה להחליף את מה שקרה.
אז כמו הצ'אט שרץ היום, שבטוח שמלחיץ לא מעט סטודנטים.
כן, אז היום, אם היום אתה נמצא בעבודה, ואתה מסתכל לחוצה ואתה רואה שהצ'אט יכול להחליף את הכתיבת קודים שאתה כותב בהייטק, או את ה-QA, או לא משנה מה, או את הכתיבת מאמרים שלך, ואם אתה יכול להיות אפילו נהג מונית ואתה פוחד שיפתחו את השוק לאובר, שבעצם כל אחד יכול להיות, ועולה לך פרנסה, ואם אתה קופאית בסופר או במקדונלדס, הרובוט יחליף אותך, העולם זז מהר. אז הביטחון התעסוקתי כתוצאה מזה הוא נשחק, הוא כבר לא קיים, וזה לא איזה דעה אישית. אנשים צריכים להבין שזה מגובה בעובדות. אנשים מחליפים על המקצוע בממוצע כל 5 שנים. הם העידים על זה שכשמחליפים מקצוע, הם בדרך כלל גם עוברים תחום. זאת אומרת, כל הוותק והניסיון שצברת באותו תחום, הלכו לפח.
לא רלוונטי.
אתה כבר מתקדם למשהו אחר, אתה מחליף את זה לעולם אחר לגמרי. ובמילים פשוטות, אין יותר ביטחון תעסוקתי. זאת אומרת, המסלול הזה שהבטיחו לנו שאם אתה עשה את הכל נכון, תצליח, ברמה הזאת של הביטחון תעסוקתי, מה שנקרא חד משמעית, אין ביטחון תעסוקתי, אתה יכול לעבוד בחברה, ובגיל 40 יפטרו אותך, כי פשוט יש מישהו צעיר שמוכן לעשות את העבודה יותר טובה, בפחות כסף, ותמצא את עצמך בלי יכולת למצוא עבודה חדשה. זה משהו שגם מעידים הרבה אנשים בגילי 40-50, שהם מגיעים דווקא, האבסורד שככל שאתה מגיע עם משרה יותר בחירה, ככה השבר הוא יותר גדול. זאת אומרת, התרגעת גם לרמת חיים
כלכלית. יש משרות כאלה כשתצא משהו.
אין, ואתה חייב להחליף עכשיו את הכל עוד הפעם במשהו חדש. אז אין ביטחון תעסוקתי, ומהצד הכלכלי, אז אנחנו חיים במציאות שאנשים כבר מכירים, וזה מה שנקרא, אפילו לא צריך לדבר על זה, אבל הכל התייקר, הכל עלה, הנדלן עלה, ההוצאות עלו, החשמל, הארנונה, המיסים,
לא נראה שזה גם הולך לרדת.
לא, יש אינפלציה מאוד גבוהה, הכסף נשחק כל רגע שאנחנו מדברים, הכסף נשחק ושווה פחות ופחות, והמשכורות, הן לא עלו כמו, הן לא עולות באופן כללי, אבל הן בטח לא עולות כמו שהמחיה עולה, ובעצם זה אומר שהכוח קנייה שלנו הולך וקטן. זאת אומרת, בגלל זה אנשים היום, אם ההורים שלך קנו בית פרטי והצליחו לחיות, היום אנשים לא יכולים לקנות בעצם דירה למגורים, כי כבר המחיר שלהם מאוד יקר, והיא צריכה כבר הרבה יותר משכורות, והרבה יותר כסף, והרבה יותר משכנתה, נהיה יותר קשה. אז גם ברמה הכלכלית, אנשים, גם כשהם עובדים ומתפרנסים היום, בקושי סוגרים את החודש, או חיים מחודש לחודש, לא יכולים לבטח לא לחסוך כסף, או לחיות את החיים שהם באמת הם רוצים, את הפריבילגיות ואת המותרות שהם רוצים
לשלוח. לשלוח המלדיבים, אתה אומר.
בינתיים המלדיבים נשים את זה בצד, זה המציאות של רוב האנשים היום, ואנשים צריכים להכיר את זה, כי אם אתה הולך למסלול הבטוח, ואתה מבין שהמסלול הבטוח הוא ממש לא בטוח, אז אולי זה יגרום לך ככה לעצור רגע לחשוב ולשנות דיסקט, וזה אחת הסיבות המרכזיות למה אנחנו מדברים על זה פה, כדי להשקיף את המציאות הזאת לאנשים, וכשאנחנו בעצם מדברים על הדבר הזה, אז הדבר הזה בעצם הוביל הרבה מאוד אנשים להיכנס לתוך המסלול הזה, ובסוף, וזה אולי הדבר שלי באופן אישי הכי מפריע, זה שאנשים מוכרים לעבוד בעבודות שהם לא באמת אוהבים. הם בוחרים את זה, זה יכול להיות שהם בחרו את העבודה הזאת בגלל כסף, ואומר, אני אלך לעבוד בהייטק כי עושים שם הרבה כסף, אני אכנס לכלוב מזהב, או שהם מוכרים את זה כי זה משהו היה טרנדי באותו זמן. תראה, לפני כמה שנים שאנחנו היינו בגיל הזה, אז כולם הלכו ללמוד משפטים, או מנהל עסקים. לא יודע מה אתה עושה עם התואר הזה, אבל בסדר.
או מנהל עסקים באמת היה פה.
כן, זה היה כאילו איזה משהו שעכשיו כולם
עושים. אני אפילו הבנתי למה אנשים, אוקיי, מה, למה?
זה בטרנד, תהיה מנהל עסקים, זה נשמע יפה, ומשפטים כולם רוצים להיות פה, רצו להיות עורכי דין, והיום יש אינפלציה גם בתחום. ועכשיו זה הייטק, ומחר זה יהיה משהו אחר, אבל במסלול הזה שאתה בין 25 נקרא לזה שבו שדיברנו עליו, ואתה עודף אחרי החלומות שלך, ואתה יכול לקחת סיכומים, עד הגיל שאתה פתאום נכנס לתוך המסלול, גם להרבה אנשים קורים דברים שהם בעצם התחילו תהליך של לימודים, כי הם חשבו שהם אוהבים את המקצוע הזה, והם לאורך הדרך גילו שהם לא אוהבים אותו. והמציאות שלהם היא שכמו שאמרנו, מכתיבה את הקצב, שאני קם כל מוקר להתעסק במשהו בעבודה, שאני לא אוהב, היא לא מאתגרת אותי, היא לא מתגמלת אותי מספיק, היא לא נותנת לי מוטיבציה, היא לא עושה שום דבר מהדברים האלה, ההפך הוא הנכון, ויש על זה מחקרים, זה כנראה אחת הסיבות הכי משמעותיות לדיכאון, לחרדות, לתחלואה, לאנשים שהמצב המנטלי שלהם הוא בזה שהם קמים כי הם חייבים. איך אמר לי אחד המשקיעים שלנו, אני כבר 20 שנה עובד באותה עבודה, ואני לא סובל את העבודה שלי, ואני גם לא כזה אוהב את האנשים שאני נפגש איתם כל יום. ואני עושה את זה כי אני חייב, כי זה מה שמשלם לי את החשבונות, וזה מה שמשלם לי את השכירות.
נכון, אני חושב שעוד בפני העבודה, כאילו יש איזשהו מנוף שרק הולך ומתחזק עם הזמן, שאתה לקראת סיום הלימודים, ויש גם סטודנטים שהם בשנה השנייה, השלישית, הם כבר רואים שהם, אוקיי, זה לא נראה לי מה שחלמתי, זה לא הכיוון שאני רציתי, פינטזתי משהו אחר, היה לי בראש משהו אחר, אז הם חוזרים חזרה, והפידבק מהמשפחה, לפחות תסיימו, התחלתם, השקעתם כסף, והם אין מה לעשות, כאילו הם באמת מושקעים, הם עשו השקעה על עצמה, והם חייבים לסיים את זה, וכשהם מסיימים, מה הם יעשו עכשיו? הם התחילו ללמוד עכשיו, בוא, יש להם עוד 3-4 שנים בקנה, אז הם אומרים, טוב, בוא נתנסה בשוק, בוא נראה, והמציאות היא כבר מובילה אותם, והם לא אדונים לעצמם.
מי שעוקב אחרי, אני יודע שאנחנו מדברים הרבה פעמים על סביבה, סביבה רעילה, סביבה תומך, וכשאנחנו אומרים סביבה רעילה, אני חושב פעמים כאילו מרתעים, כי כשאנחנו מדברים הסביבה שלך, אתה לא חושב על ההורים שלך ועל משפחה שלך כמשהו רעיל חלילה במובן הרע, אבל זה השפעה שיש לאנשים, לא ממקום רע שהם רוצים לעשות רע, אבל הם גורמים לרע כי הם רוצים להכתים לך את מה שהם מכירים, ומה שהם מכירים, כמו עוד הפעם דיברנו, היה באמת אולי נכון, היום פחות, לא לך, תלך למסלול הזה, כאילו תוציא, לפחות תוציא מקצוע, לפחות תסיים את התואר, שיהיה לך משהו ביד, שנוכל להתגאות, שנוכל להראות מכל המגודים למשפחה שיש לך את התעודה על הקיר, וזה אחלה וזה נחמד וזה יפה וזה ברור, אבל כשאתה מוקף בסביבה כזאת, באמת, הסביבה שלך הרבה פעמים היא קוראת את התום, זאת אומרת, מאוד קשה להתנגד למשהו שהוא גדול ממך. ואתה יכול לחשוב שאתה...
גם זוג נשוי, שהגבר או האישה מוצאים את עצמם מתחבטים ומגיעים לעבודה עם אנרגיות נמוכות ורוצים לעשות שינוי, זה לא תמיד מתקבל בחיוב מצד השני, כי יודעים שיש אחריות, יש לנו משכנתא לשלם, או שכירות לצורך העניין, והוצאות גבוהות, ומישהו צריך לתמוך בשלב הזה ובוויז'ן הזה של ללכת ולעשות מה שרוצים, אז באמת מציאות לא פשוטה.
אז... אז הסביבה היא פקטור משמעותי פה, ובסוף אנשים שהלכו ללמוד את המקצוע הזה שהם רצו, ואני יכול לנסים להעיד על עצמי, שאני סיימתי את הלימודים בתיכון, התחלתי ללמוד הנדסאי מחשבים. ולמזלי, ולשמחתי, בשלב מאוד מאוד מהר מוקדם, הבנתי שזה לא מה שרציתי. זאת אומרת, הרעיון של לעבוד במחשבים בתור ילד קסם לי, כי כנראה הייתי עובד... מסעים במחשב בכל מיני משחקים, וחשבתי שלהיות, לעבוד במחשבים, מסעים במחשבים זה כאילו יושב על אותו משבצת, אבל אתה קולט שהדברים הם שונים, ובין התיאוריה לפרקטיקה יש הבדל, וזה לא מדבר אליי, אני לא רוצה לשבת כל היום לכתוב קודים, זה לא אני, זה לא שזה לא דבר טוב או רע, אבל זה לא אני, ויצאתי משם, ויצאתי משם כי הייתי בגיל מאוד מאוד צעיר, והסביבה שלי תמכה בי בדבר הזה, אז יכלתי לעשות את זה. אנשים שעושים את זה בגיל 30, שיש להם משפחה ו... וילדים, ואין להם סביבה, קשה להם מאוד 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 לעשות את זה, וקשה להם לצאת מהמסלול, והדבר הכי משמעותי פה, כמו שאמרתי, זה הקטע של אנשים שקמים בבוקר לעבודה שהם לא אוהבים. ובהגדרה, שאתה עושה משהו שאתה לא אוהב, אתה תעשה אותו פחות טוב, אתה לא תצליח בו כמו שיכלת להצליח בדברים אחרים.
וזה לקחת אימור על עצמך, וזה לא דבר שהוא...
ובסוף, אחרי הכל, אתה... שאתה עושה את הדבר הזה שאתה לא אוהב, עוד הפעם אמרנו, זה גורם בסוף גם לדיכאון ולבאסה, והחזון שלנו באג'נדה, החזון המאוד מאוד גדול, זה לאפשר לאנשים להתעסק ולעבוד במה שהם רוצים, ולקום בבוקר מתוך בחירה, ולהיות נטול לחצים ונטול רעשים, ושכל אחד יכול עכשיו שהוא מקשיב לנו לקחת את זה לחשוב, איך העולם שלא היה יכול לראות אם הוא באמת קם, ובוחר במה להתעסק כל פעם מחדש, וכדי להגיע למצב הזה, אנחנו צריכים להשיג חופש כלכלי. חופש כלכלי, במהות שלו, זה לא להיות מיליונרים, זה לא לחיות חיים של מותרות, או כל מה שנראה לרוב האנשים שאנחנו מדברים עליו. חופש כלכלי, במובן הכלכלי הפשוט, זה אומר להכניס כסף, להכנסה פסיבית, שהיא לא תלויה בזמן שלנו, שהוא בעצם יכסה את ההוצאות השוטפות, לא נושא, אני חי ב-10,000 שקל בחודש, ויש לי הכנסה של 10,000 שקל בחודש, ניתקתי את התלות הזאת בעבודה. כי אני יודע מאיפה אני משלם משכנתא, ואני יודע מאיפה אני קונה אוכל, ואני יודע שיש לי זה, בהם אני אחליט שאני יושב בבית חודש הבא, ואני מנתק את התלות הזאת, ובאמת שאתה מנתק את התלות הזאת, אז יש לך חופש בחירה. זה חופש כלכלי. חופש כלכלי הוא חופש בחירה, לבחור באמת, להתעסק במה שאתה רוצה להתעסק בו שעושה לך טוב, ואתה יכול לעשות בו טוב. ואם העולם היה מורכב מאנשים שעובדים בדברים שהם אוהבים, ועושים אותו הם יותר טוב ומצליחים בהם, התפוקה שלנו הייתה עולה, העושר שלנו היה עולה, הכל היה הופך להיות הרבה יותר טוב, ואנשים
פחות... פחות צפירות בכבישים.
בטוח, פחות צפירות, פחות קירות ברחובות, פחות אלימות, פחות סטרס, פחות בעיות. ובגלל הדבר הזה אנחנו אומרים שאנשים חייבים להשקיע, ופה זה מוביל אותי בעצם לסטפ הבא שאומר, כדי להשיג חופש כלכלי ולהשיג את החופש הבחירה הזה, אתם חייבים להתחיל להשקיע את הכסף שלכם ולהתחיל לייצר מספר מקורות הכנסה, ולא להיות כלואים רק בזמן שלכם, כי יש בעיה אחת
כמה שיותר מוקדם,
כמה שיותר מוקדם, ויש בעיה אחת עם העניין שאתם מוכרים זמן תמורת כסף. זמן זה משאב מוגבל. ובסוף, הנה, אתה לא יכול לגור את כל הזמן שלך, אנחנו אנשים, יש לנו משפחה, אנחנו רוצים לישור, רוצים לחיות, לעשות דברים אחרים, אז אנשים מוכרים את הזמן שלהם, ועובדים מ-8 בבוקר עד 9 בערב, ויצאת את הנשמה, צריך לנשמה, ואתה מוכר עוד זמן ועוד כסף ומוציא עוד תואר כדי לקבל עוד פר שעה, אבל אין לזה באמת סוף. בסוף, יש מי שקרא את הספר של רוברט קיוסאקי, הוא אומר משהו שהוא מאוד מאוד נכון בחיים של אנשים. זה בכלל לא משנה כמה כסף אתה מרוויח במשכורת שלך. זאת אומרת, עכשיו אנחנו מדברים, זה לא משנה אם אתה מרוויח 10,000 שקל בחודש או 30,000 שקל בחודש, אתה יכול להגיד, אני אומר 30, אני לא נמצא שם. לא, זה ממש לא משנה, מהסיבה הפשוטה, שאנחנו חיים, בני אדם חיים לפי המשכורות שלהם. אנשים מוציאים כסף לפי המשכורות שלהם. מי שמרוויח משכורת של 10,000 שקל בחודש, חי לפי 10,000 שקל בחודש, אני אגיד, היום הוא כנראה חי לפי 15,000 שקל בחודש ונכנס לניזוס כל חודש, אבל הוא חי לפי האחרונות שלו. זאת אומרת, הוא יצא לחופשות, הוא יטוס לחופשות לפי היכולות שלו. הוא יבחר יעדים שמתאימים לו, את כמות הפעמים שהוא יכול לאפשר לעצמו, הוא ייסע באוטו שהוא יכול לאפשר לעצמו, הוא יבזבז בזבוזים ויציאות ובגדים, הכל לפי היכולת שלו. וכשאנשים מרוויחים 30,000 שקל בחודש, ואני מדבר על רוב האנשים, זה לא חייב להיות רלוונטי לכל האנשים, אבל זה רוב האנשים, רוב האנשים שירוויחו 30,000 שקל בחודש, זה לא אומר שהם יחיו לפי 10,000 ויחסכו 20, זה
לא, זה בדרך כלל נכס בית יותר גדול, רכב יותר חדיש, החלפת רכבים באופן תדיר, חופשות תחופות יותר.
הם פשוט חיים לפי ההכנסות שלהם, אז אתה חי לפי האמצע שלך, כמו שאמרת, אני אצא יותר לחופשות, אני אצא לחופשות יותר יקרות, אני ארשה עצמי בזבז יותר כסף. רוב האנשים שהכניסו 30,000, גם הם יוציאו 30,000 או יותר, הם יחיו לפי אותה רמת חיים שהם יכולים לאפשר לעצמם. ולכן, זה לא משנה באמת, אני כן אגיד שכמובן יש איזו נקודת פריצה, שאם אתה מרוויח 10, 20, 30, 40, 50 אלף שקל בחודש, אז אתה תהיה, תחיה לפי ההכנסות שלך. אם אתה תצליח לקפוץ ל-150 אלף שקל בחודש, סביר להניח ששם אתה יכול לשלול את המשחק, אבל להכניס 150 אלף שקל בחודש מעדך השכיר בעבודה, זה שמור לאחוזון העליון בתוך האנשים שנמצאים כמנכנים של חברות כאלה ואחרות, זה רוב האוכלוסייה לא תגיע לדבר הזה. לכן אנחנו לא מדברים למנכ״לים האלה, אנחנו מדברים לשאר האנשים שאומרים, חבר'ה, אתם לא חושבים שאתם שם.
אז יש בעצם טיימר שהוא מתישהו מתחיל לדפוק בעצם, עד הרגע הזה שיגיע המשבר בעבודה, או שתרצה להחליף את המשרה שלך.
כן, חד משמעית, אתה יודע, זה עובדות מדברות, שאנשים, בסטטיסטיקה של אנשים שהם חלילה נפגעים בעבודה, או מקבלים, יש להם בעיות בריאותיות שמונעות מהם להמשיך לעבוד באותה עבודה. יש את העניין הזה שאתה יכול לעבוד, זה עוד הפעם, מישהו הצעיר יותר החליף אותך, ובשלב של גיל 40-50, ומאוד מאוד קשה להחליף מקצוע, למצוא עבודה חדשה, אנשים כבר היום מסתכלים עם אנשים מבוגרים פעלים, כאילו, עזוב את הסבא לזה, אנחנו מדברים, אנחנו עוד מעט 40 בעצמנו, אבל כאילו, עזוב את הסבא לזה, אני אביא מישהו צעיר שהוא חי את העולם החדש, כאילו, זה עסקים רוצים להתפתח ולהתקדר. אז אנשים יגיעו, גם אם הם מרוויחים כסף, אבל צריכים לשרוד ממנו, הם יגיעו לאיזשהו פרט משבר בחיים שלהם, שהם לא יהיה להם דרך באמת אמיתית להתמודד איתה, אם הם לא יעשו את ההכנה מראש הזאת של איך אני דואג לעבוד בעבודה שלי, לעשות את זה, אבל בזמן שאני עובד בעבודה, להבין שאני חייב לייצר עוד מקורות הכנסה, ועוד רווחים, כדי לא להיות תלוי בעבודה, ו... לא להיות שבוי בקונספציה של המסלול הבטוח. והדרכים לעשות את זה היום, הם הדרכים שהם תמיד היו, כאילו זה עסקים, היום יש לנו ביותר אפשרויות לעשות את הדברים האלה, אנשים פותחים עסקים באיביי ובאמזון, ודרופשיפינג וכל מיני דברים כאלה שמי חשב עליהם בעל. אתה יכול להשקיע בשוק ההון, לקנות במניות, לסחור במניות, להשקיע במדדים במניות ולעשות את הדבר הזה. בדרך כלל, שני התחומים האלה דורשים כסף וזמן. ונדלן, שנדלן בשבילנו היה המקום הנכון להתחיל בו, המקום שאנחנו התחלנו את התהליך הזה בו. ואני חושב שנדלן מבין לידי ביטוי המון המון עקרונות שאנשים צריכים להכיר. למה אנחנו יכולים להשקיע דווקא בנדלן, או לפחות להתחיל להשקיע דווקא בנדלן, בגלל העקרונות שהתחום הזה מציע. והעקרונות הם קודם כל, בעובדה שהנדלן לאפשר באמת, לא כסיסמה, להשקיע בו כשזה לא ההתעסקות המרכזית שלך. זאת אומרת, אתה יכול להשקיע בנדלן בצורה טובה, לייצר מזה רווחים, במקביל לעבודה. כי אתה לא צריך הרבה זמן להשקיע בנדלן. ולמה? נדלן, אנחנו לא רוצים לעשות המון עסקאות בהתחלה. זאת אומרת, מספיק לעשות עסקה אחת, בגלל שזו עסקה כלכלית מאוד גדולה, הרווח בה הוא גם מאוד גדול, והוא בעצם אומר, אני יכול לעשות עסקה אחת בשנה, וזה שווה לי הכנסה פסיבית של משכורת, וזה בסדר לי. וכדי לעשות עסקה, אני לא צריך עכשיו לעבוד 180 שעות בחודש, כדי לאתר עסקה טובה, ולעשות את כל הפעולות שאנחנו מדברים עליהן, שלהביא עסקאות טובות, אני יכול לעשות את זה בכמה שעות בודדות, זאת אומרת, הערך שאתה מקבל בכסף, על הזמן שאתה משקיע בנדלן, סביר להניח שהוא יהיה גבוה מכולם. ובגלל זה מקום מעולה להתחיל. הסיבה הנוספת זה שמקום מעולה להתחיל, זה שנדלן הוא מאפשר לנו מינוף, שהוא המינוף הכי גדול שיש להציע, זאת אומרת, היום אתה יכול לקנות דירה, כמובן דירה ראשונה, חבר'ה צעירים, קונה דירה במיליון שקל, והבנק יביא לך 750 אלף שקל, אז אתה מקבל מינוף של 1-4 על הכסף שלך.
אתה כנראה לא תקבל 750 אלף שקל, אם יש לך רעיון לעסק מצליח.
לא תקבל 750 אלף שקל לעסק, ולא תקבל 750 אלף שקל לזכור בשוק ההון, ולא תקבל כסף בכלל, לא בתנאים טובים ולא בכלל. ובן אדם אתה מקבל את זה, ומקבל את זה בתנאים טובים, זאת אומרת, כאילו, הבנק נותן את זה בריביות טובות, והנקודת התחלה היא הרבה יותר חזקה, זאת אומרת, אתה מתחיל בדרך כלל עם פחות כסף, או מעט כסף, או אפילו בלי כסף בכלל, אתה יכול לדבר על זה, ואתה יכול לקפוץ מאוד מאוד מהר קדימה, כי עוד הפעם יש לך את המינוף. אז גם עושים כסף גדול בזמן יחסית קצר, וגם יש לך מינוף, שהוא גם המגורם של הדבר הראשון, אבל הוא בעצם מאפשר לנו בעצם נקודת פתיחה הרבה יותר חזקה. אנחנו גם מדברים על מוצר שהוא בטוח, הוא הרבה יותר נתפס בטוח, הרבה יותר בטוח בפועל, מוצר פיזי, אני קונה נכס, בסוף זה לא איזה מניה, או לא איזה משהו שהיום כן ומחר לא. נכס בטוח, שהתחום הזה תמיד נחשב בתחום הבטוח בעולם, כי מדובר במוצר פיזי שיש לו ביקוש קשה, אבל אנשים תמיד צריכים קורת גג לחיות בה, ובסוף, אנשים לפעמים זה נתפס כמשהו לא ברור, אבל אנשים היום לא יכולים לשרוד בלי אוכל, בלי מים, ובלי קורת גג. פשוט לא יכול לשרוד. זה המוצר הישרדותי הבסיסי שלנו, זה קורת גג. בסוף כשיש אנשים, אנשים צריכים את הנדל"ן, כי הם צריכים לגור איפשהו, ושמחתנו במיוחד במדינת ישראל, אנשים לא גרים ברחוב, או באוהלים, ונדל"ן זה מוצר צריכה בסיסי שתמיד יהיה לו ביקוש, זה לא מניה כזאת או אחרת, היום היא טובה ומוכה ולא טובה, ולכן זה אפשר לרשום לתחום הבטוח. היתרון האחרון שיש לתחום הזה להציע, מה שאני אגיד היום, זה שהתחום הזה הוא תחום שבאמת מאפשר לאנשים להתחיל אותו, גם בלי הון עצמי בכלל. וזה משהו שלא קיים במקומות אחרים, ומשהו שאנשים לא תמיד מבינים אותו, או חושבים שאולי זה
נשמע משפט קסם.
כן, אנשים חושבים שזה לפעמים אולי זה סתם איזה בעיה, כאילו, בנלך, מה זה? אני יכול עם נדלן בלי הון עצמי. צריך לא לדבר על זה היום, כי אנחנו לומדים את זה, ומי שעוקב אחרינו בטוח כבר יודע ומבין את הרעיון, אבל כן, בנדלן זה התחום היחיד שיש את האפשרות להשקיע בו, גם בלי שיש לך קסם בכלל, ואתה כן יכול להתעסק בלי הון עצמי. ואז הקפיצת דרך היא, נקודת התחלה היא הרבה יותר חזקה, ולכן אני חושב שאנשים חייבים להבין שאחד, המסלול הבטוח הוא כבר לא כזה בטוח, שהמציאות הכלכלית השתנתה לגמרי ממה שהרגיל אותנו לחשוב, שאנחנו אנשים נכנסים לתוך המסלול הזה והמציאות תכתיב להם את הקצב, והם חייבים להכיר את הדברים האלה, ושכדי לצאת מהדבר הזה ולחיות חיים של בחירה, של חופש אמיתי, צריכים להשיג חופש כלכלי, והם יכולים להשיג אותו דרך השקעות באופן כללי, ועדיף להתחיל עם השקעות בנדל"ן.